עשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו פיתוחי חותם, קודש להשם. יש לנו כאן בפסוק כמה פרטים, שכל הפרטים יבוארו במאמר הזה. מה זה הציץ? למה צריך להיות עליו פיתוחי חותם? ולמה המילים שהיו כתובים על הציץ, היה כתוב עליו קודש להשם. וגם זה נכתב בצורה מסוימת, כפי שנראה מיד. ואמרו רבותינו ז"ל, חז"ל אומרים, קודש למד למטה, והוויה למעלה. זה נכתב בשני שורות. השורה העליונה י"ק ו"ק, השורה התחתונה קודש ל. ככה זה היה. צריך להבין למה זה היה בצורה... כן. להבין זה, להבין את כל הפרטים בפסוק, ובמיוחד על צורת הכתיבה של קודש להשם. וגם, דבר נוסף, להבין מה שכתוב, התורה מתארת מה עשה אהרון הכהן עם הציץ, והיה על מצח אהרון, מצח, עושים את זה על המצח, ומה זה פעל? היה לזה פעולה מיוחדת. זה לא רק היה כלי לתכשיט, ליופי, אלא ונשא אהרון את אבון הקודשים. בזה שאהרון הכהן נושא את הציץ על המצח, זה מחפר על אבונות של עם ישראל. שהציץ מחפר ונושא אבון. וסייפה דקרא, איך כתוב בסוף של אותו פסוק, והיה על מצחו תמיד, זה צריך תמיד להיות על מצחו של אהרון, ומה זה יפעל? לרצון להם לפני הוויה. שכדי שיהיה לעם ישראל מצב שהקדוש ברוך הוא רוצה אותם, דהיינו מחפר על אבונותיהם, מתרצה אליהם, זה פעל הציץ. נשאלת שבמה שהוא נושא את הציץ על המצח, בעצם הדבר שאהרון שם את הציץ על המצח שלו, נמשך רצון, זה ממשיך רצון לעם ישראל. להבין עניין זה, מה הקשר בין הטס הזה של הזהב טהור שיש לו על המצח, לבין לחפר אבונות, להמשיך רצון לעם ישראל, מה הקשר? כדי להבין את זה, נקדים קודם כל להבין מה זה ציץ בכלל. הנה ציץ, פירוש המילה ציץ, הוא מלשון, מביא כאן כמה ביטויים שהצד המשותף של כולם יהיה זהה, כתוב יציץ נזרו, או ביטוי אחר כתוב, מציץ מן החרכים, או נץ החמה. מה הצד המשותף בכל הביטויים הללו? זה התגלות, זה אור, זה הערה. דהיינו, הערת אור וזיו. כשיש זיו שמאיר, זה מנצנץ, או נץ החמה. כשהשמש מתחילה, הקרניים שלה להתחיל להאיר, זה נקרא נץ. זה הפירוש ציץ מלשון אור, מלשון זיו. על איזה אור ואיזה זיו מדובר כאן? פה מדובר והוא אור אהבה רבה, הבאה מלמעלה. כאן אהרון הכהן פועל להאיר על עם ישראל אהבה רבה. עוד מעט נבין מה זה אהבה רבה. אהבה רבה זו אהבה שבאה מלמעלה. זה לא אהבה שאדם יכול ליצור אותה בכוחות עצמו, זה אהבה שהוא מקבל אותה כמתנה מלמעלה. למה אהרון הכהן בציץ ממשיך את האהבה רבה לעם ישראל, מה הקשר? שהיא בחינת אהרון. הבחינה של אהרון הכהן ידוע, הרי היו, כמו שהוא יגיד מיד, שבעה צדיקים, שבעה רועים. כל צדיק יש לו את העניין המיוחד שלו. וכל אחד מהשבעה רועים ממשיך, משפיע, לנשמות ישראל, את העניין המאפיין אותו במיוחד. מה מפרנסים את עם ישראל? מה מאפיין את אהרון הכהן? אהרון הוא הידוע, איש חסד, אוהב, נכון? אז אהרון, הדרגה שלו זה אהבה רבה. שעליו נאמר, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. שאהרון הוא רואה משבעה רועים. אהרון הוא אחד מהשבעה רועים. המפרנסים לכנסת ישראל המשכות אור אינסוף ברוך הוא. הם נותנים פרנסה, כמו בגשמיות, שנותנים פרנסה למישהו, אתה נותן לו אמצעים במה לחיות. אז כל אחד מהשבעה רועים מפרנסים את הנשמות. הם נותנים לנשמות של עם ישראל כוחות, כלים, עניינים, כל אחד, כל צדיק מביא את העניין שלו. אז אהרון הכהן, מה העניין המיוחד שהוא נותן לעם ישראל? הוא נותן את העניין הזה של אהבה רבה. ואהרון הוא הממשיך בחינת אהבה רבה. אהבה רבה ממשיך אהרון הכהן לנשמות ישראל. מה שייך לומר שנשמה מקבלת אהבה מתנה מלמעלה. נשאלת שאלה, והגם שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, הרי הכל בא מלמעלה, אבל יראת שמיים, רגש לבורא, זה אדם צריך לעבוד לבד. אז מה שייך לומר שאתה מקבל אהבה רבה מלמעלה? תעבוד על זה לבד. מה שייך לומר, הקדוש ברוך הוא ייתן לך מלמעלה. אז הוא אומר, מכל מקום יש אהבה ויש אהבה. יש שני סוגי אהבה. יש אהבה שבאמת יהודי צריך לבד לעבוד על זה. אהבה רבה, הדרגה הגבוהה הזו, זה דבר שהוא מקבל מלמעלה. כמו שהוא מפרט. יש אהבה שהיא למטה מן הדעת ותולדתה. יש אהבה שהיא נמוך יותר מן הדעת, והיא התולדה של הדעת. דהיינו, אתה מתבונן בשכל, כמו בקשמיות, שאתה מבין בשכל על דבר מסוים שהוא טוב, שהוא מועיל. אחרי שאתה מבין שהדבר הזה הוא טוב ומועיל, אתה נמשך ברגש לדבר, אתה רוצה אותו. אתה דבר ברוחניות, כשאתה מתבונן בגדולת השם, ומבין בשכל שלך כמה הוא טוב וכמה כדאי להיות מחובר אליו, אז אתה מתעורר באהבה אליו. זה נקרא אהבה שהיא למטה מן הדעת. למה היא למטה מן הדעת? כי היא התולדה של הדעת. קודם באה הדעת, וכתוצאה מההתבוננות נולד אהבה. והיא, הדרגה הזו של אהבה, היא בכוח הנפש עצמה. והאהבה הזו היא אהבה מוגבלת. מדוע? כי מי יוצר אותה? התובנות. אז קודם כל תלוי בעומק התובנה, כדי שלפי זה יהיה כמות האהבה. זה גם הבדל בין אחד לשני. מי שמבין יותר, אז התוצאה של הרגע שלו יהיה גבוה יותר. מי שמבין פחות, או מי שלא מבין כלל, לא יהיה לו שום דבר. זה אהבה שאדם באמת יוצר לבד. אהבה, לא אהבה רבה. אהבה, כאן מדובר על אהבה שאנחנו אוהב את הקדוש ברוך הוא. אבל אהבה שהיא לא אהבה רבה, הדרגה הנמוכה באהבה, זה אהבה שאתה יוצר לבד. ויש אהבה רבה... שאנחנו נאהב את הקדוש ברוך הוא, אבל מה זה אהבה רבה? זה פתאום יתעורר לך כזה תשוקה וכזה משיכה לבורא, ואתה לא יכול ליצור אותה לבד בין כוחו, כי היא לא נוצרת מן הדעת, הדעת לא יכול להוליד אותה, היא באה מלמעלה. אבל למי תבוא מלמעלה? למי שעשה את כל המוטל עליו והתאמץ ביכולתו, הוא יכול לקבל את המתנה. ויש אהבה רבה שהיא למעלה מן הדעת, יש אהבה רבה, היא נקראת למעלה מן הדעת. למה היא למעלה מן הדעת? כי היא לא נולדה מהדעת, היא למעלה מהדעת, היא באה מלמעלה, היא באה ממתנה. כשכתוב שאהרון הכהן הוא רואה, הוא נותן פרנסה לעם ישראל על אהבה, הוא נותן להם אהבה רבה. כי את האהבה הנמוכה כל אחד צריך ליצור לבד. מה צריך את אהרון הכהן שייתן לנו את זה? אבל כשמדובר על מתנה מלמעלה, זה אהבה רבה. הוא בחינת אהרון. הרואה הוא ממשיך לכנסת ישראל, הוא ממשיך לנשמות פרנסה. של עם ישראל, אהבה רבה לבורא. והוא בחינת ראות הדליבה, זה נקרא בזוהר רצון הלב. רצון הלב הפנימי בזוהר זה הדרגה הגבוהה של אהבה רבה. זהו שכתוב, זה מרומז בפסוק, לאהבה את השם אלוקיכם. אז הוא מדייק, ולא כתיב לאהוב, לא כתוב לאהוב את השם אלוקיכם, כתוב לאהבה. אם היה מדובר כאן בדרגה הנמוכה, שאתה צריך לבד ליצור אותה, אז היה צריך להיות כתוב סגנון של ציווי, של פעולה, לאהוב את השם. לאהבה פירושו, אלא לאהבה הכוונה היא, שימשיך האדם את ליבו לאהבה העליונה. אתה תעשה כל המוטל עליך, אתה יודע שיש איזו מטרה של אהבה גבוהה, ואתה צריך ללכת במסלול, שהיא תוביל אותך, שבסוף האהבה הזו תבוא אליך. זה נקרא לאהבה העליונה הזו. היא ראותה דליבה, זה איתו, זה הרצון הלב, ומה מיוחד באהבה הזו? שיהיה רצונו להשם לבדו ולדובקה בו באינסוף ברוך הוא ממש. הדרגה הנמוכה של אהבה שאדם יוצר לבד, אז אהבה היא מוגבלת. אז אהבה שלו היא לדרגות מסוימות, לרמות מסוימות, כמה שהוא מסוגל להכיל. הדרגה של אהבה רבה זו אהבה שהיא ללא גבול, ובמילא אהבתו היא לא לדרגה זו או לדרגה זו, כי הרי זה מתנה שבאה מלמעלה, אז ההתעוררות שלו תהיה להשם לבדו. כמו שכתוב, איפה מרומז הדרגה הזו של אהבה, זה מרומז בתהילים. דוד המלך אומר, מי לי בשמיים? מה זה מי לי בשמיים? לא רוצה אפילו את שמיים. שמיים זו דרגה גבוהה, שמימית. אומר דוד המלך, אני מחפש את הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא מחפש שמיים. אל תפתו אותי בדרגות, אני רוצה אותו בעצמו. פירוש שמיים, מה זה שמיים? גן עדן העליון. אז הוא אומר דוד המלך, גן עדן העליון? דכולה כמי כלא חשיב. הכל ביחס לבורא נחשב כעין ואפס, אז גם גן עדן הוא עין ואפס. מה יש לי להתפתות בגן עדן? אני הווי לא שניתי, הבורא לא השתנה בבריאת העולם, העולם לא תופס מקום אצלו, אז גם גן עדן לא תופס מקום. ואתה הוא מי שנברא העולם, ואתה הוא קודם שנברא העולם. שום שינוי לא נהיה בבורא מלפני הבריאה לאחר הבריאה, כי הבריאה לא תופסת מקום. זה האהבה רבה שיהודי משתוקק, לא לדרגות, לא לרמות כאלו אחרות, אפילו לא לגן עדן, הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא בעצמו. ועל האהבה זו, על הדרגה הזו של אהבה רבה, נאמר, מציץ מן החרכים. מציץ, מה זה המציץ? מציץ זה, כמו שאמרנו קודם, זה הערה, זה אור, כמו נצח חמה, אז המציץ זה הגילוי הזה של אהבה רבה, כי הנה זה עומד אחר כותלנו. הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כותלנו, זאת אומרת, הוא רוצה להשפיע לך כל הזמן את האהבה הזו בריבוי. אבל מה? כמי שנראה מיד, אנחנו עושים מעצורים, לא נותנים לאהבה הזו להימשך אלינו בעוצמה גדולה, עושים מעצורים, אבל הקדוש ברוך הוא לא מתפעל מהמעצורים, הוא מציץ מן החרכים, יש כל מיני חרכים בקיר, ומהקיר הזה הוא מאיר ומנצנץ לנו כל מיני הערות, כמו שהוא מפרט, שמי שחרב בית המקדש, יש כותל, ומחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. אחרי החורבן יש קיר, יש מסך שמפריד בין היהודים לקדוש ברוך הוא, ולא נותן לזרימת הגילוי לזרום ולהעיר להם בצורה חזקה. מה שייך לומר שיש כותל מפריד? כי הגם שאין דבר חוצץ לפניו יתברך, לא שייך לומר שמישהו יסתיר על הבורא חס ושלום, כי גם חושך לא ישיך ממך. אז מה שייך לומר שיש קיר בין הקדוש ברוך הוא אלינו? אז הוא אומר באמת, הקיר הוא לא בין הקדוש ברוך הוא אלינו, הקיר הוא בינינו אליו. הרי באמת לא אמרו בין אביהם שבשמיים לישראל, לא כתוב שיש מחיצה של ברזל המפסקת בין אביהם שבשמיים לישראל, לא כתוב כך, אלא איך כתוב? בין ישראל לאביהם שבשמיים. דהיינו, הקיר הוא מצידנו, לא מצידו. שהחציצה הוא בפני המקבלים, הוא מצידו הקדוש ברוך הוא מאיר כל הזמן, הוא היה רוצה להאיר כל הזמן. מי עושה את ההפרדה הזו, מי עושה את ההסתרה הזו? זה רק המקבלים, זה רק התחתונים העם ישראל. אבונותיכם היו מבדילים ביניכם, האבונות שלנו הם הקיר וההסתרה הזו, שמונע את אור האהבה העליונה מישראל. הקיר, האבון, הוא גורם שהאהבה הגדולה הזו לא תאיר עלינו, ולכן אנחנו מסתפקים בריגושים קטנים ומסתפקים בדברים קטנים. אין לנו יכולת להגיע לאהבה אמיתית, כי יש איזה קיר שאנחנו יצרנו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, יש קיר, אבל מציץ מן החרכים. זאת אומרת, הוא לא אומר, טוב, יש קיר, גם אנחנו לא מגיע להם. ואף על פי כן הוא מציץ מן החרכים וחלונות. בקיר הזה יש כל מיני פתחים. מי עושה את הפתחים? אנחנו יצרנו את הקיר, אנחנו גם יוצרים את הפתחים. איך יוצרים את הפתחים? חלונות הם חורים גדולים, וחרכים הם חורים קטנים וסדקים. דהיינו, מה הצד המשותף בין חלונות לחרכים? על ידי שבירת המחיצה. המחיצה נשברת, הקיר נסדק. לפתוח חלונות וחרכים, מי פותח את הפתחים האלה? שהם בחינת לב נשבר וירורי תשובה הבאים לאדם, לכל חד וחד לפום שבור הדילי. הירורי תשובה שיש לבן אדם, כל הירור תשובה עושה צדק, עושה, יש איזה עירות תשובה גדול, עושה חלון, וזה פותח את הקיר, ואז דרך הסדקים הללו הוא מציץ. הקדוש ברוך הוא מאיר ליהודי, ואז זה שמתעורר לפעמים אצל יהודי, רצון למסור את הנפש, להתגבר על ניסיון בעוצמות, הוא אומר לא מעניין אותו שום דבר, הוא עומד, מאיפה בא התוקף הזה? כי הקדוש ברוך הוא מציץ מן החרכים. כשאדם עשה לפני איזה חרך או איזה חלון, זה יאפשר שהקדוש ברוך הוא דרך החלון הזה יאיר. והוא יסביר, אחרי זה, עוד לא הגענו לציץ. רגע, הציץ הזה זה ההערה שבאה לארון. למה זה על המצח ולמה כתוב על זה? אנחנו בעזרת השם נגיע לזה בהמשך המאמר. כרגע הוא הסביר את הנקודה הזו. מה שנלמד בקטע הבא זה מה זה המסך הזה. מה הדבר, איזה סוג אבון, איזה סוג בעיה יוצרת את עיקר המסך, ואיך מתמודדים עם זה, ואיך מורידים אותו. זה בעזרת השם נראה בקטע הבא, בעזרת השם יתברך.